ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הוא שאל אותי איזה שאלה לגבי אחד הסעיפים בדרך, ואני חושב שזה יתורץ לפי המהלך שנראה פה. הבעיה בלימוד ספר הכוזרי זה, אתה קורא דברים והרבה פעמים אתה לא מבין מה החידוש. דברים מוכרים, מפורסמים, נדועים, במיוחד בספר הכוזרי, לכן הרבה נמנעים מללמוד אותו. זה דברים ידועים, אבל השאלה איך לומדים. וכבר אני מקווה שנוכל לראות את זה בנושא הראשון. זה כמו לימוד גמרא בעיון. אם אתה לומד בבקיאות, בשטחיות, או שאתה מעמיק קצת. אז בואו ננסה לעשות את הלימוד של הסעיפים הראשונים פה בעיון. הוא פנה אל... אנחנו עכשיו לא נקרא בפנים הכל, אלא נראה את המהלך בקווים כלליים, כי רק ככה מקבלים את התמונה. הוא פנה, הוא יוצא מנקודת מוצא של חלום, נכון? ושני דברים, א' של חלום, וב' שאמרו לו כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. והוא יוצא עכשיו לחפש את דרכו בעקבות החלום הזה. והראשון שהוא פונה אליו זה הפילוסוף, כן? עכשיו, הדבר הזה צריך לעורר בנו איזה תמיהה. כשיש חלום, ובחלום פונים אליו, ויש לו איזו התגלות, כמו שאמרנו, חלום אחד מ-60 בנבואה, ומדריכים אותו מה לעשות, אל מי באופן טבעי היה צריך לפנות? אם אנחנו מדברים על נצרות, אסלאם, יהדות, פילוסופיה, למי צריך היה לפנות באופן טבעי?
יהודי.
בוא נגיד... יהודי.
לא מישהו שבכל כך אינטלקטואל.
נכון.
לא מישהו יותר מיסטי, קצת יותר נבואי.
הכוונה היא, משותף לשלושת הדתות, ששלושתם מדברים על נבואה. שלושה מדברים על איזו התגלות, על איזו התקשרות. וגם בצורה כזאת או אחרת, על איזו הדרכה. שהקל מדריך את האדם, ויש מעשים מסוימים, לכל דת יש את המעשים שלה. בפילוסופיה הדברים האלה לא קיימים. קודם כל, כי לא קיים חלום בפילוסופיה, במובן של הפתיחה, נכון? לא קיים קשר בין הבורא לבין הנברא, הדרכה, שכר ועונש. התפיסה היא, זה דבר לא רציונלי, הדבר הזה. זה מעל השכל. הפילוסוף הולך רק עם השכל. אנחנו כבר פה... מסכמים קצת את הנאום של הפילוסוף, שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו בפנים יותר מדי, אלא רק בראשי פרקים. הפילוסוף זה מתחיל בשכל ונגמר בשכל. השכל לא מקבל פנייה של הבורא אל האדם. מדוע? מכיוון שזה מבטא איזה פחיתות. אם אתה מדבר על פנייה של הבורא, אתה כביכול מדבר על איזה חסר שיש לו, שהוא צריך להשלים אותו. זה לא ייתכן מבחינת תארי הבורא של הפילוסופיה. הקדוש ברוך הוא מושלם, מוחלט, בצורה מוחלטת, וזה לא שייך שיהיה לו איזה אינטרס לפנות למטה ממנו. וגם הפילוסופים, אתם זוכרים, אמר שאם יש איזה השתלשלות מהסיבה הראשונה, כמו שהוא קורא, אל הנבראים התחתונים, זה רק על דרך השפע שיורד ומתגבר מאליו, הוא גם נוחם, כמו כוס שאתה ממלא אותה, והיא נשפחת החוצה, כן? אבל זה לא בכוונת מכוון, אלא זה כאילו תהליך כזה אוטומטי, שלא נעשה עם רצון. אין דבר כזה רצון מבחינת הבורא, וודאי שהפילוסופים מקבלים את ההשתלשלות של העולם שלנו מהסיבה הראשונה, אבל לא על דרך האינטרס כביכול והפנייה של הקדוש ברוך הוא, אלא זה מין תהליך כזה של השתלשלות של עולמות, בלי, כמו שאמרנו, בלי כוונה. נוסף לזה, לדעת הפילוסוף אין דת, נכון? אין דת, אין מעשים. גם כן מאותה סיבה, מכיוון שאין מי שמצווה את המעשים האלה. והדבר היחיד שנותר לאדם לעשות זה דבקות בשכל הפועל, מה שהוא קורא, כן? שזה שלמות שכלית שהיא יש פה איזה כיוון חד צדדי מהאדם אל הבורא, אבל לא מהבורא אל האדם. אם יש לך אינטרס לדבקות, זה צריך לבוא ממך לבורא. הבורא הוא מושלם, הוא שלם, כמו שאמרנו, הוא לא פונה. זה צריך להיות אינטרס של האדם, ובאמת, יש לאדם תפקיד בעולם הזה, לפי הפילוסופים, תפקיד מיוחד אינטלקטואלי של דבקות, מה שהוא קורא בשכל הפועל.
מצד האדם.
מצד האדם. עכשיו, הפילוסוף אמנם אומר, תראה, אם אתה רוצה להגיע לשלמות שלך, תבדה לך דעת. מה זה תבדה לך דעת? תיצור בעצמך נורמות של התנהגות, כן, כל אחד יכול להחליט על הנורמות שלו, כל חברה יכולה להחליט על הנורמה שלה, אין מעשה מחייב, אלא זה עניין של החלטה אישית, שוב כמו שאמרנו, הכל בא מהאדם. אז האדם צריך ליצור לו נורמות, כמובן שגם הפילוסוף מודה שצריך מעשים מוסריים, צריך נורמות מוסריות, כי בשביל לקבל את השפע הזה של דבקות בשכל, אתה חייב להיות קודם כל בן אדם מוסרי. ודאי שיש עניין להגיע לאיזו שלמות מסוימת במעשים, אבל אין משהו מוכתב, כן? אלא זה דבר שהאדם יכול להחליט עליו על פי ההיגיון שלו, על פי השכל שלו. דבקות בשכל הפועל, רק נגיד את זה במאמר מוסגר, זה, מה זה אומר השכל הפועל? יש בכוח ויש בפועל, כן? בכוח זה אומר שאדם...
אנחנו מסבירים את השכל הפועל הזה?
אני מסביר את זה על קצה המזלג, כי אנחנו לא נכנסים לדברים שגם ריאל עוקף אותם, ריאל עוקף את הפילוסוף. וזה דבר ש... זה עניין בפני עצמו, אבל באופן כללי, העניין הזה של שכל פועל, זה... יש בכוח ויש בפועל, כן? האדם הוא פוטנציאל שצריך להגשים אותו, שצריך להוציא אותו לפועל. והוא כל הזמן בתהליך של התקדמות ושל השתלמות להוצאה לפועל. דבקות בשכל הפועל זה כבר מצב שלם, שאדם כבר הביא את עצמו למצב למצב שלם. מצב שלם זה אומר שזה כבר קיים אצלו בפועל, השפע והדבקות, ההכרה השכלית שלו, היא כבר מוחלטת, וזה לא, כבר עבר את השלב של התהליך של הוצאה מהכוח אל הפועל.
מי שדבק בשכל הפועל,
מי שדבק בשכל, הוא כבר הגיע למצב השלם, שכבר אחרי התהליך הזה של השתלמות, של התקדמות, זה המצב העליון. מתחת לזה, זה מצבי ביניים של מצב חלקי, מצב יותר מושלם, פחות מושלם. הפסגה זה כשכבר הגעת לטופ, זאת אומרת שכבר השכל שלך הוא שכל שכבר תופס את הדברים בצורה המוחלטת והשלמה שלהם, ואז אתה דבק. נגיד שזה באיזשהו מקום גם התגברות על החומר, התגברות על הגוף, אדם, החומר של האדם לא נותן לו להגיע לשלמות הזאת, אבל זה התפקיד גם מצד הפילוסופים של אדם שחפץ בקרבת אלוקים. הוא צריך להתגבר על זה, על כל הדברים שמעכבים את השכל להגיע למצב השלם שלו, וברגע שהוא הגיע לזה, זה מה שהפילוסוף מגדיר דבקות בשכל הפועל. שוב, אני אומר ככה בהסברה חלקית, אבל רק בשביל לסבר את האוזן, מה המשמעות של השכל הפועל לפי ערכנו, כן? זה עבודה שלמה מבחינת הפילוסופיה, זה תעלה, זה יכול לקחת חיים שלמים, השכלול של השכל, הזיכוך של השכל, ששוב, כמו שאמרנו, שאחד המעכבים שלו זה החומר, הגוף של האדם, וגם אדם נולד עם פוטנציאל מסוים, אבל הפוטנציאל הזה זה תהליך שצריך לקדם אותו. זה פחות או יותר כדי לסבר את האוזן מה זה הפועל, בניגוד למה זה אמור, כן, למה זה מכוון. אבל אם אנחנו מסכמים את הפילוסוף, זה מתחיל ונגמר בשכל. כל שכל. אין דבר כזה התגלות, אין דבר כזה חלום, אין נבואה במילים אחרות. ואז באמת השאלה המתבקשת היא, למה לפנות לפילוסוף? זה צריך היה להיות אחרון ברשימה לפי מה שנתגלה לו בחלום. אז אנחנו נשאיר את השאלה הזאת בשלב יותר מאוחר. יש תשובה על זה, אבל התשובה תתבהר מתוך ההמשך. כרגע, מה הוא עונה לפילוסוף? מה הוא עונה לפילוסוף? רואה אני דבריך נכוחים? לא, הוא לא אומר דבר כזה. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להתווכח איתך מבחינה אינטלקטואלית. כי ודאי בכל מצב של ויכוח אינטלקטואלי אתה עדיף עליו. כי אתה בא מתוך נקודת מוצא של שכל שלם יותר, שהמרכז סביב השכל, וברור שפילוסוף הוא ברמה שכלית עליונה ביותר שאפשר שבן אדם יכול לחתור אליה, אבל הוא אומר לו, תשמע, הוגד לי, היה לי חלום. זה מה שהוא אומר לו, נכון? ולא רק שהיה לי חלום, בחלום הזה אמרו לי, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, מה הוא עושה? הוא לא מתווכח עם הפילוסוף, לא נכנס איתו לוויכוח.
למה? כי הוא מבין, כי זה לא שייך?
זה לא רלוונטי, זה לא נפגש, אלא הוא עוקף אותו כרגע. הוא אומר, זה לא רלוונטי בשבילי, עם כל הכבוד אליך. אני אקריא את זה, רואה אני דבריך נכוחים, אבל אינם נאותים למה שהרדה הנפשי, הנפשי זכה וכל רצוני להפיק רצון, ובכל זאת, הוגד לי כי מעשי אינו רצוי. יש שם פילוסוף מעשה רצוי. כי אם כן, מה לנוצרים ולמוסלמים, תשימו לב, הוא מוסיף פה עוד דבר. רוב העולם לא חושב כמוך, רוב העולם מחולק בין שלושת הדתות, נוצרים, מוסלמים, יהודים. והם מתווכחים ביניהם מהו המעשה הרצוי, והם נלחמים ביניהם, והם יכולים גם להרוג אחד את השני בשביל זה. בעצם הוא מביא לו ראייה, בוא תצא ותראה מה העולם חושב, רוב העולם לא חושב כמוך. לא יכול להיות שמיליארדים של אנשים שותים ולא מבינים את נקודת האמת. בעצם זה מה שהוא טוען פה כרגע. הפילוסוף כמובן, מה עונה לו על הדבר הזה? מה, אתה מביא לי ראייה מן השותים? בסדר, אז אם יש לנו שותים בעולם ויש לנו אפילו הרבה שותים בעולם, אולי רוב העולם זה עולם של שותים, זה לא מחייב אותי לשום דבר. יש לי שכל, והשכל מנחה אותי, והשכל שלי באמת רואה את כל אלה שהורגים אחד את השני בשביל פולחן כזה או פולחן אחר, כי אנשים טיפשים. גם בינינו, גם על אברהם כתוב, כל העולם מעבר אחד, והוא מעבר השני, אברהם היחיד.
זה מה שהפילוסוף אומר?
הוא לא מזכיר את אברהם, לא, זה הפילוסוף.
אז כן.
לפי דעתי הפילוסופים, אין לא לזה ולא לזה רשות להעמיד את זולתו. שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. אין מעשה, כמו שאמרנו, מעשה הוא לא, אין לו חשיבות, אלא רק בתור אמצעי. ולכן הרי לדעת הפילוסוף, כל אחד יכול להחליט בעצמו על הדת שלו. עכשיו, אם יש לאחד דת כזה ולדת אחרת, אתה צריך לתת לו את הזכות המלאה. לנהוג לפי איך שהוא תופס, ואין לך זכות להתערב, כי אין נקודה חד משמעית מה לעשות כך ומה לעשות כך, אין מישהו שמדריך אותנו, ואין עניין כזה של לעבור על רצון השם, כמו שראינו, נכון, בנאום שלו. בכל פנים, מה שאומר הכוזרי בסוף, זה תשמע, בסעיף ד', הוא אומר, תראה, אנחנו מצאנו, יש היסטוריה של נבואה. כל אחד יש את ההיסטוריה שלו, שמתחיל בעם ישראל כמובן. זה דבר מפורסם, גלה לכל. הנבואה לא מצויה אצלכם הפילוסופים. לא מצאנו אנשים בסדר גודל שהם נביאים בפילוסופיה. גם העולם כולו לא חושב כמוכם, הרוב הגדול, וגם ההיסטוריה מוכיחה שאנשים הגדולים ממש, שהייתה להם התקשרות, הם היו הנביאים הגדולים. לא מצאנו אצל הפילוסופים רומות כאלה. ולכן בעצם אין לו עכשיו מחוסר ברירה, הוא מחליט, זה לא כל כך מחוסר ברירה, בעצם עכשיו הוא עושה את מה שהוא היה צריך לעשות. אז הוא פונה לבעלי הדתות.
בלי להיכנס, בלי להיכנס קודם כל לפילוסוף.
הוא לא נכנס איתו לוויכוח, כמו
שהוא... לא, זה הכוונה, מה שהוא היה צריך לעשות.
נכון, עכשיו הוא מגיע למקום שמלכתחילה הוא היה צריך ללכת אליו. וזה כמובן בעלי הדתות. אבל בתוך בעלי הדתות, את מי הוא בוחר ראשון, אחרי זה שני, שלישי, קודם כל את הנוצרים. אחרי זה את המוסלמים ואחרי זה את היהודים. וגם פה זה על דרך הפרדוקס, נכון? תדעו לכם שאצל אייל והרבה נושאים לאורך הספר, יש איזה מין פרדוקס, שהוא לוקח אותנו למשהו שהוא הפוך מההיגיון, כדי לחדד לנו אחרי זה את הדבר האמיתי. הפרדוקס הראשון זה למה הוא פונה לפילוסוף, שזה בכלל לא טוען את השכל. אוקיי, אבל עכשיו הוא עובר הלאה. בתוך הדתות, למי הוא בעצם היה צריך לפנות? מבחינת האמת. היהודי. מדוע? מכיוון ש...
דווקא לא, הייתי חושב שלא.
למה לא?
כי כל העולם שונא אותם. הכי מתוקאים, הכי...
זה מה שהוא אומר לו. ספר הכוזרים.
כי יהודים זה נראה לי הגיוני שהוא לא פנה ליהודים.
זה מה שהוא אומר, כן. אשר ליהודים, די לי מה שנראה מאותם נתונים בשפר.
אז מה הווה מינה שכן?
הווה מינה שכן, מכיוון שתכף נראה. אני קצת נוגע בהמשך, אתם זוכרים שהנוצרי והמוסלמי, כשהם מספרים את שיטתם, אז הם נשענים על עם ישראל. הם נשענים על התנ"ך, נכון? ועל סיפורי התנ"ך, הם מקבלים את זה, רק כל אחד מהם טוען שהיה שינוי במהלך ההיסטוריה. שהבחירה עברה, כן, נוצרים לנוצרים, מוחמד למוחמד וכו', אבל זאת היא האמת ההיסטורית, שכל בעלי הדתות הם מאוחרים יותר. הדת הבסיסית, המפרסמת ביותר, התנ"ך שלנו, זה של היהודים. ואם אתה פונה לדת שיש בה מעשים ושיש בה היסטוריה, ושיש בה סיפורי התגלות ונביאים, הגיון אומר תפנה קודם כל אל היהודי שהוא המקור. אבל כמו שאתה אמרת, יש פה פרדוקס נוסף, כן. היהודים לא נראים טוב. מי שנראה טוב זה דווקא אלה שלוחמים נגד היהודים, הנוצרים והמוסלמים. יכול להיות שהנוצרים כבר את הדת יותר גדולה מהמוסלמים, ולכן הוא הולך לפי מה שנראה נוצץ וזוהר. כן. וזה בדיוק מה שמתגלה בהמשך כדבר כוזב, כדבר מטעה.
מה הכוונה נוצץ וזוהר?
נוצץ זה נראה הכי טוב. מי נראה הכי טוב? מי המצליח הכי גדול? אצל מי יש את העושר הכי גדול? מי זאת הדת שיש בה את הפאר הכי גדול, את ההצלחה הכי גדולה? הנוצרים והמוסלמים. היהודים זה הפוך, אז אני הולך לפי מה שאני רואה בשטח. ובאותם ימים מי שהיה מנצח בקרבות ובמלחמות, זה היה הוכחה על האמת שלו.
כן, נכון.
כן, כן. ואתם מבינים, הוא עוד פעם עושה שרשרת של טעויות הוא עושה פה. הטעות הראשונה זה הפילוסוף, הטעות השנייה זה הפנייה לדתות האחרות. אבל זה המצב, כמו שאתה אמרת, בצדק. וריאל בשביל לחדד את העניין של היהדות, שלא קיים מקומות אחרים, הוא הולך על דרך הפרדוקס. זאת אומרת, קודם כל אני אפנה לאחרים, היהודי הוא משאיר לסוף. אבל אנחנו נראה שיש לו חישוב מאוד מאוד חכם במהלך הזה. קודם כל, שוב מלמעלה, שהוא קורא לנוצרי, הראשון שהוא קורא לו זה הנוצרי, ואז הוא שואל אותו לתורתו ולמעשה, הוא אומר, דרך אגב, כשהוא פונה לפילוסוף, אז הוא אומר לו, וישלהו להאמנתו, רק לאמונה שלו, כי אצל הפילוסופים אין עניין של דת. כשהוא פונה לנוצרי, יש כבר תורה בצד יש מעשה בצד התורה. יש גם תיאוריה.
איפה זה בפילוסוף של הדת?
הפילוסוף זה סוף הפתיחה. כן. אמנם אחרי זה ביהודי, זה כתוב רק לזה, אבל כשהוא פונה לפילוסוף, הוא שואל אותו רק על האמונה, כי אצל הפילוסוף זה רק משהו מופשט. כן, זה רק שכל.
אפשר למנתו.
אבל כשהוא מגיע לנוצרי, אז הוא שואל אותו גם על המעשה וגם על האמונה, כי זה, כמו שאמרנו, המשותף לכל הדתות זה תיאוריה ומעשה. ועכשיו תשימו לב איך הוא בונה את הנאום של הפילוסוף, של הנוצרי, ואחרי זה נראה במקביל שככה הוא בונה גם את הנאום של המוסלמי. הוא מתחיל איתו באמונות ודעות, נכון? וכשהוא מתחיל איתו באמונות, בתיאוריה, אז ממה הוא מתחיל? בסיפורי התנ"ך. אני מאמין כי גם לנצאים נבראים, יש בחור ברא את העולם לשישה ימים, כל האנשים הם צאצאי אדם, הם צאצאי נוח, ואני מאמין בהשגחה, שהאלוק המתחבר אל בני אדם, ויש לו נביאים, יש לו צדדים, ואז הוא מסיים, מאמין אני בכל מה שסופר בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל. שמים לב, הנוצרי עצמו הוא מתבסס על מי? על התנ"ך, מה שמסופר בתנ"ך. והוא מוסיף, הוא אומר שדברים כאלה שלא יכול, אי אפשר לכפור בהם, למה? כי הם היו מפורסמים, נכון? אז אין על זה ויכוח, הנוצרים והמוסלמים לא מתווכחים על התנ"ך, והתנ"ך מיוחס לדת היהודית. אבל מה שמשתנה אצלם זה מה שקורה בהמשך ההיסטוריה. לדעת הנוצרי, מה שקרה בהמשך ההיסטוריה, שהדברים המפורסמים שלהם, ההתגשמות של האלוהות בגוף של בתולה, לא ניכנס לכל השילוש שלהם,
כאילו יש הסכמה ברמה של הטקסט, אבל יש הסכמה ברמה של ההיסטוריה?
בהתחלה, מאיפה התחיל הכל? כן. העקרונות האלה של עולם שנברא יש מאין, הרי לבדת הפילוסופיה העולם הוא קדמון, נכון? שכחנו להזכיר את זה. הפילוסוף בנאום שלו אמר, העולם הוא קדמון, הוא לא נברא יש מאין, למה? כי שוב, זה לא הגיוני. תגיד לו שמסופר בתורה, הוא לא מקבל את התורה, הוא לא מקבל את המסורת. אבל הנוצרים כן מקבלים את המסורת. לא רק שהם מקבלים את המסורת, הם מקבלים מה שמסופר בתנ"ך. האמונות שלהם הם שואבים מהדת היהודית.
אנחנו עכשיו משווים בין הנוצרי לבין הפילוסוף?
דרך אגב, אנחנו עכשיו מתמקדים בנוצרי. חשוב לנו עכשיו לראות את המהלך. עכשיו, כשהוא מגיע לנוצרי, אחרי שהוא הבין שהפילוסוף לא שייך אליו, אז הנוצרי מתחיל בנאום שלו. ואפשר לחלק את הנאום של הנוצרי לשלושה חלקים. חלק ראשון זה האמונות, זה התיאוריה של התיאוריה של עולם שנברא יש מאין, של השגחה ושל התגלות. אחרי זה הוא עובר להיסטוריה. כשהוא עובר להיסטוריה, אז מי היה הראשון בהיסטוריה שמסופר עליו את סיפור ההתגלות והפנייה של הבורא? זה התנ"ך, בני ישראל. והוא גם מוסיף ואומר, שמה זה היה מפורסם. אחרי זה הוא אומר, כן, אבל יש חלק שלישי. חל שינוי בהיסטוריה. ובמהלך ההיסטוריה, בחירת ישראל, הקדוש ברוך הוא הפר את הברית שהוא קראת עם עם ישראל, או יותר נכון עם ישראל הפר את הברית שקראת עם בגלל החטאים שלהם. חטאים במדבר, בין הנוצרים מדברים, כן, שהכעיסו את הקדוש ברוך הוא, ולכן...
לא חטא העגל עדיין.
מה?
חטא העגל הוא מזכיר, או
לא? לא מבין.
חטא העגל.
הוא לא נכנס לפרטים...
לא כמה שדיפרנו, כן.
אולם בסוף דברי ימיהם, הדור האחרון התגשמה והייתה בגוף של בתולה, נביא, הוא המשיח. בשילוש, כן?
כי היינו נבחרים, אבל איבדנו את זה.
כן. גם אחרי השאר מרוא המוניון, משה יוצא את זכרו, הוא מדבר על זה שבעצם פה שם בתוך הנוצרי טענה שכאילו היהודים היהודים צלבו את ישו. הוא אומר לה, המשיח באמת היה שכן כבוד, רגע. אבל כשדבק בהם, כדבק כבוד בהם, את השעה, אחרי שהם מרו המוניהם במשיח וצלבו אותו, מתחיל הקצף האלוקי. והרצון כבר למי שנמשך אחרי ישו. ואחרי כן הלומות שהלכו בעקבות ישו. עכשיו, נכון, אנחנו בבני ישראל, כי הכל התחיל מבני ישראל, אבל אנחנו ראויים יותר להיקרא בני ישראל, כי אנחנו מאמינים במשיח האמיתי. ישו והשליחים שלו, שהיו 12 שליחים כנגד 12 השבטים כמובן, כן? והוא מספר שגם הרבה עם רב מבני ישראל הלכו אחרי הנוצרים. טוב, ובקיצור, המסקנה היא שהיהדות איבדה את הבכורה שלה, את הבחירה שלה, והבחירה עברה לנצרות. הם חייבים, כל בן אדם בעולם מחויב לקבל עליו את הדת הנצרית. אוקיי. עכשיו תראו, מה הוא עונה לו בזה הדבר המופיע? עכשיו הוא צריך להגיד לנוצרים מה לא מוצא את המדינה. אני מקריא בסעיף ה', אני אחד איתי. שמתם לב, דת כזו אינה מניחה מקום להיגיון. היגיון מרחיק. מה אתם אומרים? הטענה שלו כנגד הנוצרים. זו התשובה של חובר, של הכוזרי. כמובן שריאל שם את הדברים בפה של הכוזרי. אבל איך הוא דוחה את הנוצרים? הוא אומר לו, זה לא הגיוני. למה? מכיוון שיש פה איך הסיפורים, סיפורי נוצרים על ישו ועל השליחים שלו, ואתם יודעים, יש כל מיני סיפורי נוצרים שם. שהוא נולד בבתולה, זה כבר הניס הראשון. זה לא הגיוני, זה לא... מה אתם אומרים? זה נראה לכם הגיוני? התשובה הזאת שזה לא הגיוני. שמתם לב לבעייתיות שיש בתשובה? מה? למה זה לא הגיוני?
לא, זה הגיוני שהוא קורא לזה לא הגיוני.
למה?
זה לא הגיוני, כאילו...
כן, אבל מה קשה על הטענה שלו? אתה מחפש היגיון? הרי אתה מאמין בחלומות, היה לך חלום, נכון?
כי אתה כבר ניגש על הדת שמבוסס כאילו
אתה ניגש, נכון, בראש אתה התייאשת מהסף.
למה ציפית להיגיון?
למה ציפית להיגיון? פתאום, אתם מבינים מה שהוא עושה? הוא דוחה את הפילוסופים
על רקע של
הדתות, הוא דוחה את
הדתות על רקע הפילוסופ, כן.
זה גם הסיבה שהוא השאיר אותו בצד את הפילוסופ. אבל אנחנו נשאיר את זה לפעם הבאה. מה אנחנו, האם זה באמת הגיוני מה שהוא עושה פה, אבל כבר תשימו לב למהלך שהולך ומתפתח פה, של, כן, זה מין, הולך פה באיזה זיגזג כזה, שאם מעיינים בו בצורה יסודית, אז משהו נראה לנו לא הגיוני, אבל זה בדיוק המטרה של ריאל פה. לבוא ולהגיע ליהדות דרך המסלול הזה של הפילוסופים, כשהוא באמת בעצם מנגח אחד את השני. ברגע שהוא מנגח אחד את השני, אז הוא מגיע למסקנה שהיהדות. אבל תגידו אתם, אולי תשובה על הפילוסופים. למה הוא עכשיו בכל אופן משתמש עם ההיגיון? אתה הרי לא מחפש היגיון. למה הוא מחפש פתאום היגיון? זה אומר בהמשך, כשאתה מספר למישהו על משהו לא הגיוני, כן? אתה צריך להוכיח לו את זה, נכון? עכשיו הוא אומר, אני, כמו שהוא אומר בעולם המדע, כן, חכמי הטבע, כשהם רואים דברים שהם לא מסתדרים להם בשכל, אז הם עושים ניסיונות, ואם רואים שבשטח אין ברירה, המציאות מראה שיש משהו פלאי, אז הם מקבלים את זה, מרימים ידיים, נכון? כשאין ברירה, אתה מקבל את הדבר הלא הגיוני. אבל הטענה שלו היא שאין לי סיבה לקבל את הדבר הלא הגיוני אצל הנוצרים. תגידו אתם למה? מכיוון שאצלם זה היה, אין הוכחות, אין פרסום למה שהם מספרים.
אז יש הבדל, יש לחלק בין הפילוסוף פה, שם הוא לא קיבל את העניין הלוגי.
הוא לא מקבל את העניין הלוגי, מכיוון שבחלום שלו, אבל כשבאים אליו עניין לא... לא לוגי, אז הוא אומר, אני לא יכול לקבל כל מי שזורק לי סיפורים, כן? שהם לא שכלים. אתה מספר לי סיפורים, אתה צריך הוכחות. אז תגידו אתם, איך אפשר להוכיח דבר לא לוגי? אין את זה לא לנוצרי ולא למוסלמי. למה אין את זה לנוצרי ולא למוסלמי?
כי זה לא היה בהמון.
זה לא היה בהמון, זה לא היה בפרסום. היחיד שעונה לו על כל מה שהוא צריך זה היהודי. למה? מכיוון שהיהודי מספר על חלום, אבל היהודי גם מוכיח את זה.
יש לו שתי תקווי
ספר. יש לו את שני הדברים יחד. כבר קצת הקדמנו את המוחה, אבל עכשיו תהיינו בהמשך הסעיפים ותשלימו אותם. אני חושב שאנחנו נצטרך ללמוד גם בפעם הבאה את עמוד 5, נושא 1. תסתיימו פה את כל השאלות לענות, וזה בעצם החצי השני של המעלה. ואז אתם תוכלו לראות כמה הספר הזה הוא חכם וכמה הוא... מאוד מאוד עמוק, אבל אם תופסים את הנקודה שבו, אתה מבין.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.